אנחנו שומעים כל יום בערך טענות כמו מה הזכות שלך להגיד לי מה לעשות ואיך לחיות, אתם רוצים לכפות עלינו כך, אחרת, מכל מיני כיוונים וכל מיני ציבורים. בואו נדבר על היחיד, שני שכנים. אתה יכול להגיד לי מה לעשות? מצד שני, אנחנו מבחינת ההלכה יודעים, מכירים את כל ישראל הריבים זה בזה, זה כן עניין שלי. ברור שהטענה שלו יסודה בעולם מודרני חופשי, זכותו של כל יחיד בעולם לנהוג לפי הבנתו, לפי רצונו, כל עוד הוא לא פוגע באחרים. אם הוא לא מפריע לך, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כך התפיסה הרווחת בעולם, חייבת אין לחיות. אני מנסה לראות איך ההלכה מתמודדת עם זה, איך היא, האם היא מכירה בזה. הרי לכל אדם יש בחירה חופשית, אז האחריות האישית על המעשים שלו היא עליו. כשאנחנו אומרים שיש לו בחירה חופשית, זה אומר שממילא אנחנו מבטלים את האחריות של האחרים עליו, ביטול האחריות של הציבור כלפי היחיד. אתה תגיד לו כל ישראל ערבים זה בזה, הוא יגיד לך אני לא מאמין בזה, אז איך הם יכולים לחיות בכפיפה אחת? איך ההלכה תתמודד עם המציאות המחודשת הזאת? ננסה להבין את דין הערבות לא רק בעקבות, לא רק בקשר לזה, אלא בכלל הזדמנות לברר טיפה את המושג של ערבות למצוות. וזה מה ש, זה הנושא שרציתי לדון דרכו. יש הרבה סוגיות בעניין הזה, אבל סוגיה מהלכות שבת דווקא לא מהצד של השמור בשבת, אלא מצד הזכור. מצוות קידוש, אם אנחנו יודעים, אדם אחד מקדש, מוציא את האחרים ידי חובתם. מה זה הדבר הזה? מה זה? אחד עושה משהו ומוציא אחרים ידי חובה. בעברית של היום, אתה תלך ברחוב, תגיד למישהו, תוציא אותי ידי חובה. זה ביטוי מקובל? נדמה לי שלא. זאת אומרת, שלא יבינו, כשאתה מדבר לאנשים שלא מכירים מושגים הלכתיים, אתה לא יכול להגיד להוציא ידי חובה. זה מושג הלכתי. זה מושג הלכתי שגם הוא לא, אין לו דמיון מחוץ להלכה. להוציא מישהו ידי חובה זה בעצם לעשות משהו שאני עושה אותו ואתה תחשב כאילו אתה עושה אותו. זה נשמע כמו המצאה, לא? זה בסדר, אתה לא צריך לאכול, אני אכלתי מישהו, התכוונתי להוציא אותך ידי חובה כשאכלתי. אתה לא צריך לישון, התכוונתי. ברור שבדברים, בענייני הגוף לא אומרים את זה, ודבר שהוא אישי לגמרי לאדם, והדומה לזה בהלכות, זה בברכות הנהנים. ברכות הנהנים, אדם לא מוציא אחרים ידי חובתם. בפשטות, מלכתחילה, יש ברכות נהנים שכן, למשל ברכת בורא פרי הגפן שבתוך הקידוש, אז הוא כן ברכת המצוות, אז כן יוצא ידי, כן מוציא אחרים ידי חובתם. כשאנחנו חושבים על הגדרים של ערבות למצוות, אני רוצה להביא לדוגמה מקידוש לפני זמנו. זאת אומרת, קידוש מוקדם. בשבתות האלה יש לנו, השבת נכנסת מאוחר, השבת יוצאת מאוחר, יש אנשים שצריכים לעשות קידוש מוקדם יותר. המגן אברהם בראש סבך זין דן בשאלה אם אפשר להקדים גם ב, גם ב, בשבת. הרי ביום חול אומר שחנוך מקדימי להתפעל ערבית יותר, סליחה, לגבי שבת אומר מקדימי להתפעל ערבית יותר ימות החול, ובפלג המנחה יכול להדליק ולקבל שבת בתפילת ערבית ולאכול מיד. אנחנו יודעים את הדינים האלה לגבי הלכות קריאת שמע, אז אנחנו גם יכולים, יודעים שיש דין שאדם יכול לקבל על עצמו שבת מוקדמת. מה הדין לגבי הבדלה? גם כן אפשר לנהוג כרבי יהודה מפלג המנחה ומעלה? אפשר להבדיל מוקדם יותר? יוצאים לפעילות מבצעית, רוצים להבדיל קודם, זה טוב או לא? אפשר כמובן לא לעשות מלאכות, אבל רק ההבדלה, אם לא תהיה לי הזדמנות אחרת, אז יש פה על מי לסמוך. אבל זה באמת מה שדן המגן רב, הוא מביא כמה שיטות לגבי של הראשונים. מקום שנהגו כרבנן, לא מתפעלים ששבת בערב שבת, ולא שמוצאי שבת בשבת, ולא מבקשים המבדילים אלא בכניסת היום ויציאתו. והוא מביא דעות שחולקות על זה. הוא מקשה מהגמרא, הרב צלי של שבת בערב שבת, גמרא בברכות, התפלל של שבת בערב שבת. מביא כמה שיטות בזה. ויש לו עוד דין שהוא מביא, מרדכי בפרק ב' במגילה כתב, למאן דאמר תוספת שבת דרבנן אפילו אחי יוצא משחשיכה בקידוש זה, כיוון דבשעה שמקדש יבוא אחר כך לחיוב דאורייתא. כלומר, גם אם תגיד שתוספת שבת לא יכול לקבל, אבל זה דין דרבנן. עקרונית למדנו תוספת שבת מפסוק, מאיפה יודעים תוספת שבת? בערב יום כיפור כתוב, ביום כיפור כתוב מערב עד ערב תשבצו שבתכם, בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבצו שבתכם, למדו מיום כיפור אז יש תוספת, גם שבת יש תוספת. דיון אם זה דאורייתא דרבנן, אז נגיד לפי מאן דאמר תוספת שבת דרבנן גם כן יכול לקדש מבעוד יום, ויצא ידי חובה בזה גם מי שחשכה, הוא לא צריך לעשות קידוש שוב בלילה. למה? כי גם לשיטה זו הוא מקדש בזמן ש... הוא מקדש בזמן שאחר כך יבוא לידי חיוב דאורייתא, כיוון בשעה שמקדש יבוא אחר כך לחיוב דאורייתא. זאת אומרת זה כאילו הקדמה לחיוב דאורייתא, משהו כזה. עכשיו יש חיוב דרבנן, אז זה לא חילוק גדול, אז הקידוש הוא מעין מבוא. זאת אומרת, אז אם ככה יוצא שבתוספת שבת דרבנן אתה מוציא את עצמך כשאתה חייב בעצם בדאורייתא, אז צריך חיוב דעה קטן אינו מוציא הגדול, אף על גב שיבוא אחר כך לידי חיוב דאורייתא. שלא מובנת, הקטן לא יכול לקדש עבור הגדול. למה? קטן חייב במצוות מדרבנן. מה זה דין? דין חינוך. והגדול חייב במצוות דאורייתא, במצוות עצמה. אז חיוב דרבנן לא יכול, לא, אין בכוחו להוציא מישהו חייב מדאורייתא, אז קטן לא יכול להוציא את הגדול. אתה לגבי עצמך כמו קטן בזמן של תוספת שבת, אם זה מדרבנן אתה חייב רק בדרבנן, ואחר כך אתה חייב בדאורייתא. איך הוצאת את עצמך בשעת דרבנן לגבי דאורייתא? זה בקטן או בגדול? בקידוש. וקטן
לא חייב במצוות,
אז בכלל הוא לא קשור לעניין. בואו נחשוב על החילוק הזה, ואני אקרא שאלה ששואל רבי עקיבא איגר על המגן אברהם הזה. הגאות רבי עקיבא איגר כותב כך: מסתפקנה, אם אחד שלא קיבל עליו שבת יכול להוציא לקדש למי שקיבל עליו שבת. ברור. יש אנשים מאוד מבוגרים, הם צריכים ללכת לישון מוקדם. בסדר? חולים, סיעודיים, הולכים לישון בשבע וחצי, שמונה. לפני השקיעה אפילו. איך יעשו קידוש? אפשר לעשות להם קידוש בשש וחצי למשל, אבל בשש וחצי אתה מקדש, עוד לא הספקת, הוא לא יכול לעשות קידוש לזה. בשש וחצי עוד לא הספקת להתארגן לשבת, אתה עוד לא מתאים לך לקבל שבת, לא קיבלת שבת. האם אתה יכול לעשות לו קידוש? אתה הולך לבית חולים בשש וחצי, עושה קידוש בית חולים מרוחק מהבית שלך, אתה עושה קידוש לחולים ונוסע ברכב חזרה הביתה, יש לך עוד זמן, עוד שעה עד השקיעה, ולפני השקיעה אתה מקבל שבת והכל טוב. אפשרי או לא? מה אתם אומרים? זברה, לא נדיע.
מה אתה עצמך שבת
בקידוש? ואם אני אומר, אני לא מתכוון לקבל על עצמי שבת בקידוש. למה? אני מחויב בדבר. מה אמרת? שקטן הוא לא בכלל העניין, אבל גדול הוא בכלל העניין. הוא מוציא בית דרבנן, יכול מוציא את עצמו, אף פי שרמת החיוב היא לא אותה רמה. נחדד את זה יותר, לא רק רמת החיוב, אדם פטור לגמרי. איך יכול להיות? אחד כבר שמע קידוש, סתם שבת הוא עשה כבר קידוש, ונכנסו אנשים שלא עשו קידוש והם לא יודעים לעשות קידוש, הם רוצים שהוא יקדש להם, הוא יכול? לא ברכה לבטלה? למה? הוא כבר פטור. אז מה, אבל איך הוא יכול למוצא כששמיים יבטלה? מה זאת אומרת?
כאילו הם.
אז זאת אומרת, אבל הרי הוא פטור והוא מוציא את החייו, כי הוא גם כן בכלל החיוב, נכון, הוא בר חיובה עקרונית, לא מעשית. עכשיו הוא לא חייב, רק שבת הבא הוא יהיה חייב, אבל הוא בכלל העניין. צריך להבין את זה לא נתן לעניין, אבל הוא בכלל העניין, אז לכן הוא יכול להוציא אותה מדחמה. למה פה אדם כזה שהוא בכלל חיובי שבת, זה לא קטן, זה לא אחד שהוא מופקע מזה, זה לא שאחד שהוא לא כהן יגיד אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, אשר קידשנו מקדשותו של אהרון וציוונו לבת עמו ישראל באהבה, בגלל שהכהן לא יכול לברך. זה ברור שאי אפשר, נכון? הוא לא בכלל החיוב, הוא לא שייך לקבוצה הזאת. אז קטן, אז סליחה, אז אדם שלא קיבל עליו שבת, רוצה להוציא מישהו שקיבל עליו שבת, הוא יגיד ברוך אתה שמקדש השבת, אתה מקדש את השבת שכולנו חייבים בה. אצלי היא תהיה בעוד שעה, אצלו היא כבר עכשיו. אני לא התכוונתי להוציא את עצמי ידי חובה, אני התכוונתי רק להוציא אותו.
אבל קידוש מותר לעשות רק בשבת, ואם
בשבילו
לא שבת, עכשיו אתה
כבר
לא
יכול
לעשות קידוש.
לא בשבילי, בשבילו.
אתה
שייך למציאות
של שבת.
אני שייך למציאות של שבת, רק לא לרגע הזה, לא ברגע הזה. כמו זה שבתוספת שבת לעומת שבת, כמו זה שיהיה חייב בפועל רק בשבת הבאה, היום הוא פתור. אתה מבין מה אני אומר? בשבת אני כבר עשיתי קידוש, זהו. הפעם הבאה שאני אהיה חייב בקידוש הזה יהיה רק בעוד שבוע, למעשה. אבל עקרונית, בכלל קידושים, בכלל שבת, אני שייך. יצאתי ידי חובה, אין עלי שום חיוב, אני הפטור, מוציא את החייב רק בשבילו. לא שאני נוסע בטרמפ ואני לוקח איתי מישהו, אני נוסע במיוחד בשבילו, אני לא, זה לא הכיוון שלי, אני לא צריך.
ואני לא צריך להיות
שרוי
בשבת בשביל
לעשות
קידוש?
אפשר אולי להגיד ככה, שאולי, אולי לא. מה, מה, אני מבין את הסברה. הסברה אומרת, אתה מדבר על שבת, כשאצלך זה בכלל לא שבת. כלומר, גם השליח צריך להיות איכשהו קשור, אבל איך מגיעים אם הוא קשור? הוא בעניין. הוא בכלל שבת. הוא בשמירת שבת. מה רצית להגיד?
לא משנה אם הבן אדם בשבת הוא לכאורה חייב גם להתקדש, אבל כשהוא מוציא אחרים הוא כבר בירך, אז הוא פטור מזה. אז אם הוא שליח שלהם אז הוא יכול, אבל אם הבן אדם חייב לקבל שבת כבר, אז הוא לא יכול להגיד אני מוציא אותם ואת עצמי לא, כי הוא חייב בזה בכל מקרה. זה לא שהוא פטור והוא מוציא אותם, הוא צריך להוציא את עצמו גם תוך כדי.
אולי אדם יכול,
אם הוא לא חייב בזה בכלל, כאילו במקרה ההוא, בגלל שהוא פטור כבר, אז הוא יכול להיות שליח שלהם, אבל במקרה שם הוא לא פטור מזה, הוא חייב בזה, אז הוא לא יכול להוציא אותם בלי שהוא, כאילו, הוא חייב בזה, זה לא שהוא פטור, הוא חייב להוציא את עצמו גם.
הוא יוציא את עצמו, יותר מוכר.
לא, אבל איך הוא יכול להוציא אחרים?
מי שלא יצא ידי חובה לא יכול להוציא אחרים? מה אתם אומרים? יש סברה בזה? אחד שלא יצא ידי חובה, כאילו נגיד יש לפעמים שתי משימות, אני קודם עושה את המשימה עבורו ואחרי זה אני עושה את המשימה עבורי. שב תאכל משהו. לא, אתה לא אכלת שום דבר. בסדר, אני אוכל יותר מאוחר, עכשיו אני רוצה שאתה תאכל. אתה יודע מה סתם שאלה, האם זה באמת נכון? האם אדם יכול להגיד אני עושה קידוש כאן ואחר כך אני רוצה לעשות קידוש עם המשפחה שלי במהלך השבת, אני הקידוש האמיתי שלי אז. היה איזה חזן שאמרו שהוא הייתה עליו ביקורת שהוא מתפלל אצל הרפורמים או הקונסרבטיבים או משהו כזה, אז הוא אמר מה לעשות, הפרנסה היא שם וכל זה, ואולי הוא חשב שיש בזה גם איזה קירוב או משהו כזה, וזה לא התפילה שלי באמת. אחרי שאני גומר את התפילה אני הולך לבית חב"ד, שם אני מתפלל את התפילה האמיתית. טוב, זה קצת מצחיק, אבל זה לא מה כן אלא מה לא לעשות. אבל אדם אולי יכול להגיד אני עכשיו רוצה להוציא אותך ידי חובה בלי שאני יוצא ידי חובה. אנחנו מבינים קצת את האווירה הזאת של קשות עצמך תחילה ואחר כך קשות אחרים, עד שאתה רוצה שאני אצא ידי חובת מצווה. מה עם המצווה שלך? כלומר, קודם תעשה אתה את המצווה ואז אחרים יעשו את המצווה. אבל לא יודע אם זה גדר הלכתי כזה שאי אפשר להוציא אחרים ידי חובה אם לא אני יוצא ידי חובה קודם.
למה? זה לא טוב כמו הקטן, הוא לא יכול להוציא אחרים ידי חובה כי הוא לא חייב בזה,
כי הוא לא בכלל המצווה, הוא לגמרי מחוץ למערכת. אבל אחד שהוא בכלל המצווה, אז נגיד שהוא כבר יצא ידי חובה, הוא יכול להוציא אחרים ידי חובה?
הוא לא קטן המצווה בזמן הזה, אז הוא
קטן. אבל אנחנו יודעים שהוא יכול להוציא אחרים. אתה עשית קידוש, אחר כך אתה יכול לקדש בשביל אחרים, נכון? אתה לא יוצא ידי חובה בקידוש הזה, כבר יצאת ידי חובה. כל מה שאתה עושה זה רק למען האחרים, זה לא על הדרך, לא בגלל שאני יוצא ידי חובה, אני אומר את הקידוש ואתה בוא תצטרף אליי. לא, אני עשיתי כבר קידוש, אני כבר לא מחויב בקידוש הזה בשבת הזאת. אני עושה את הקידוש במיוחד בשבילך, אני פטור, אתה חייב ואני מוציא אותך ידי חובה. אז מה ההבדל בין אם אני עוד, לא אם כבר יצאתי ידי חובה, עוד יצאתי ידי חובה, אני אצא אחר כך, אני לא רוצה לעשות קידוש לעצמי כי אני לא רוצה לקבל שבת, אבל אני עושה קידוש רק עבורך, אני מתנה שאני לא מקבל שבת. קצת כמו התנאי שאישה יכולה לנרות ולהתנות שהיא לא מקבל שבת בכך. לכאורה סתם הדקת נרות זאת קבלת השבת שלה, למה מדליקים ורק אחר כך מברכים? קודם מדליקים את הנר ואז אחר כך מברכים, הרי צריך להיות עבר לעשייתן, צריך להיות ברכה לפני. כי אם היא תברך להדליק נר של שבת ואחרי זה היא תדליק, אז היא מדליקה בשבת. אז כל יום מדליקה מניחת הגפרור ואז היא מברכת, היא אומרת להדליק נר של שבת.
זה לא יש רק מצווה אחת
כדי שזה לא יהיה עובר, שיהיה קצת עובר לעשייתן, זה עדיין לא נהנית עם חסת הפנים, ואז היא כאילו נהנית מזה.
זה
גן
ככה, לא?
לפי?
זה
עובדת,
זה ברכה לבטלה.
אוקיי, תכף, שנייה.
זה לא רק גן ככה? רגן הוא לא יכול לברך לפני.
נכון, גן, כי הוא לפני צבירתו, עוד לא דבר חיובי. נכון. טוב, אתה בעצם שואל מה שהוא אומר, יש דעה, הפוכה גם כן. הרב עובדיה אומר שקודם תברך ורק אחר כך תדליק. על מה הוא מסתמך? מה הסברה פה? איך אפשר באמת להגיד להדליק נר של שבת ורק אחר כך להדליק את הנר?
הוא לא יכול
תפוך,
מה זה
נורא? לא, זה אתה אומר הפוך. אבל למה, איך הוא מתמודד עם הבעיה של אני אומר אשר קיצנו מסתם צילנו להדליק נר של שבת וכבר קיבלתי שבת בכך ואז אני מדליק, איך אני יכול להדליק בשבת?
לא שקעה השמש.
אבל אמרתי להדיק מהם של שבת. אני אומר, אותה טענה של הרב עובדיה, מה שאתם טוענים לגבי הקידוש, אני אומר, הנה, סיטענו את זה כלפי הרב עובדיה לגבי הדקת נרות. איך הוא עושה קידוש ועדיין אצלו זה לא שבת? הוא אומר, נכון, מקדש השבת, אתה הקדוש ברוך הוא עקרונית מקדש השבת, והאור שאצלו זה שבת, אני מוציא אותו ידי חובה. אתה הקדוש ברוך הוא עקרונית, ציוויתנו להדליק נר של שבת. זה לא אומר שעדיין אצלי שבת. ברור שהוא אומר, היא לא מקבלת שבת בהדלקה. אני אגיד ככה, אולי בהדלקה כן. ברגע שהיא אומרת להדליק נר של שבת, אז ברור שהיא עכשיו תדליק את הנר. אז ברור מהמעשה ומהאמירה שהיא לא מקבלת שבת בהדלקה, ברגע זה שהיא אמרה את הברכה, אלא רק אחרי ההדלקה. ואז הוא אולי יכול אפילו להסביר תנאי. אז כתבו לו לעשות את התנאי הזה יותר מדי, לא בקביעות, אלא יש כאלה שמתירים לעשות את זה. היא רואה שהיא ממהרת וזה, היא פוחדת שהיא תדליק, אז היא מדליקה, שהיא תאחר את הזמן של ההדלקה. אז היא מדליקה נר, היא אומרת, תנאי, אני לא מקבל את שבת בהדלקה הזאת, ואז היא ממשיכה לעשות מלאכה.
זה אותו מעשה, כשאתה מדליק נר, אתה מברך על מדליק נר, זה אותה מצווה בעצם. כביכול,
כן, אבל מוכח מכאן שזה שהיא אומרת את הברכה, היא אומרת להדליק נר של שבת, זה לא אומר שהיא קיבלה שבת. האמת שעצם זה של להדליק נר של שבת, ברור שאי אפשר להדליק בשבת, אז להדליק נר של שבת חייב להיות לפני שבת. עוד לא אמרה נוסף של קבלת שבת.
אם היא רק מברכת, היא לא מדליקה, היא לא... לא
עושה
את המצווה, היא רק מדליקה ולא
מברכת,
היא גם
עושה
את המצווה,
היא
גם
לברך
וגם להדליק.
לא, הברכה לא מעקדת את המצווה, אבל השאלה רק מתי תברך, לפני הברכה או אחרי הברכה. זה החילוק, זה הדיון. אז שאלה באמת אם יכול לקדש ולא לקבל עליו שבת, אבל מה שהוא שואל רבי עקיבא איגר, האם הוא יכול להוציא מישהו ידי חובתו כשהוא עוד לא קיבל עליו שבת? ומה הצדדים? אומר כך, ויש לומר, ולזה שלא קיבל, והוא חול אצלו, הווה כאילו מחויב בדבר. סליחה, הווה כאינו מחויב בדבר. כי העיד ירושלמי, יבמות דף י' ד', בן עיר אינו יכול להוציא לבן כרך. דאבי אינו מחויב בדבר. מגילה, בן עיר, קורא ביודל, בן כרך קורא בתתבר. בן עיר לא יכול להוציא ידי חובה את בן הכרך. למה? כי הוא לא מחויב בקריאת מגילה בזמן של בן הכרך, אף על פי שהוא מחויב באופן כללי בקריאת מגילה. אם עכשיו זה לא הזמן שאתה חייב, אז אתה כאילו לא מחויב בדבר. אז מה הצד ההפוך? או דאך עדיף ובידו להביא עצמו לידי חיוב לקבל עליו שבת וצריך עיון לדינה. איזו סברה זאת? לא בגלל שאני מחויב באופן כללי בשבת, אלא בגלל שאתה מביא. אני ברגע אחד יכול לקבל עלי שבת, ואז אני אהיה מחויב בדבר.
כאילו בגלל שיש לי עכשיו עוד שעה פסח שבת, אז אני יכול להחליט באיזה שלב לקבל?
כן, אני יכול עכשיו לקבל עוד לפני הקידוש. לא קיבלתי, אבל אני יכול לקבל בידו הדבר, אז אם כן, אני שייך לזה. אני לא מופקע מזה. אחד שהוא בן כרך או בן עיר, הוא מופקע מזה, הוא לא שייך. עשית פורים, אתה הפורים שלך בי"ד, אתה לא שייך לפורים בט"ו.
גם
אם
הוא רוצה,
בוא נגיד שהוא לא ישן שם עכשיו, עכשיו ט"ו בבוקר, אבל דווקא מה שאתה אומר
סוג של בידו
לפני איזה סוג של בידו, ואז אני צריך לעשות חילול. אני מתגיד בגילה של הלילה, הוא יוכל. אז בגילה של היום, הוא לא יוכל, כי הזמן הקובע זה עלות השחר, או הזמן הקובע זה כניסה, את התוכנית שלך, איפה להיות בעלות השחר, הוא יוכל בזמן כניסת ערב. אבל זה בגלל דין פרוץ בין יומו ומוקף בין יומו, שאדם יכול להיות פרוץ בין יומו ומוקף בין יומו. אז הוא יכול להתחייב בזה. מה? הצד השני יותר קשה. הצד הזה של, שבידו לקבל עליו שבת, לכן הוא שייך לדבר. כלומר, מה יגידו לך? יגידו לך, איך אתה עושה לו שבת? הרי אצלך זה יום שישי, אצלך זה חול. איך אתה עושה לו קידוש? אז הוא אומר לך, גם אצלי זה שבת. מה קיבלת שבת? לא, אני יכול לקבל שבת. כלומר, זה זמן שבת עקרוני, זה תלוי בי. אז אני אישית לא מקבל אליי את השבת. אבל זה לא שאני לא שייך בזמן שבת פה. לעומת פרוס בן ימו, לעומת הפרוס והמוקף, הוא לא שייך ליום הזה מבחינת חיובי קריאת מגילה. אז איך הוא יוציא את זה פה? והצד שכן דומה, זה כאילו אינו מחויב בדבר. בפועל לא קיבלת על עצמך שבת. אז איך אתה בא להוציא אותו ידי חובה? אתה ביומך הכל מכריז ואומר ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם, הקדוש ברוך הוא שבת אשר קידשנו סתיו רצה בנו ושבת קודשו בעבור ורצינו חילנו זיכרון למעשה וראשית איך אתה מדבר על כל הדברים האלה כשאצלך זה יום חול? לא, לא, אני אומר עליו שהוא זכר ליציאת מצרים, הוא זכר ל... כאילו הוא לא שייך בזה. ברור שהשאלה כאן היא מה ההגדרה של המחויב בדבר ושאינו מחויב בדבר. הרחיק לכת האם רייבינה ואמר, רגע, אני רוצה מתוך הרבי עקיבא איגר הזה אני אדייק משהו. שאלה הלכה למעשה, פעם איזה קהילה הזמינו אותי לשבוע, אני חושב זה היה, הם רוצים להיות חזן לתפילת תוצאת חזן לשבוע. אמרתי, אני לא יכול להתפלל ביום השני של שבוע, אבל ביום ראשון אם בכלל בא בחשבון, זה רק יהיה ביום ראשון. אז חשבתי, רגע, אם כל הקהילה מתפלל תפילת יום טוב, הוא היה חזן שהוא שליח ציבור של הקהילה, שליח של הקהילה יכול להתפלל תפילת יום טוב. מה אתם אומרים? אני נוסע להיות חזן אצלם בחל. הם רוצים, כן, יומיים הם עושים. הם רוצים חזן גם ביום השני. שאני ביום השני אגיד אתה בחרתנו מכל העמים ותיתן לנו את חג השבועות הזה, יום חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו. אני בבוקר הנחתי תפילין בצנעה משום שזה יום, בשבילי זה יום חול, אבל עבורם, עבור הציבור שאני שליח שלהם, זה יום טוב.
מי נמצא בחול לא חויב לעשות כמוהם?
בפרסיה בשביל מרית עין, אבל לעצמך, אבל בחדר שלך אתה יכול... אז האם אני יכול להוציא אותם ידי חובה או לא? איך אני אגיד זמן מתן תורתנו? תפילת מוסף, אני יכול להיות חזן שם? אין לי תפילת מוסף ביום חול שלי.
לא, אז אם
נדע
להוציא
את מחורה, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, בזמן שאלתי דגלבן, הוא אמר, שיש רק דעה אחת, שאומרת שכיוון שהציבור מחויב, אז אתה יכול להוציא אותם. אני לא זוכר, זה שאתה משנה, אני לא זוכר, את מי הוא ציפט? אבל אולי זה האם רבינה. האם רבינה אומר על רבי עקיבא איגר. הרי רבי עקיבא איגר מעלה אפשרות שאדם יוכל להוציא מישהו אחר ידי חובה לפני שנכנסה השבת אצלו, בגלל שהשבת היא אצלך. אז הוא אומר, אותו דבר, החזן יכול להוציא את הציבור ידי חובה בתפילת יום טוב שני של גלויות, אף על פי שהוא לא מחויב בדבר, משום שהציבור מחויב בדבר. הוא שליח הציבור, הוא שייך בעניין של יום טוב, הוא בכלל זמן מתן תורתנו, הוא גם כן קיבל תורה, הוא גם כן מחויב בשבועות, הוא כבר יצא לרחובתו את השבועות הראשון בגלל שהוא בן ארץ ישראל, אבל עדיין הם צריכים שיוציאו אותם ידי חובה. ומדברי, מהצד הזה ברבי עקיבא איגר שישאיר וצריך עיון לדינה, משמע יש צד שכן, אז הוא אמר, אז הוא פיתח את העניין הזה, שאולי ללכת על הצד הזה, שאולי באמת החיה החזן כן יכול להוציא אותם ידי חובה, או יכול לעשות קידוש של ליום טוב שני של גלויות, אף על פי שהוא בן ארץ ישראל, כדי להוציא אותם ידי חובה. למה זה בכל אופן דעת יחיד? למה זה לא מסתדר? למה? מה החילוק? למה לא? למה זה לא דומה? למה יוציא ידי חובה ביום טוב שני של גלויות לא דומה לשבת? לא דומה ללפני שבת, הוא לא מחויב.
שבת עתיד להיות מחויב, שבחול הוא לא עתיד להיות מחויב בזה. אם הוא היה בחול והוא היה מחויב, רק שתוציא גם את עצמו.
אומר האם רבינה, על מה שאתה אומר, הרי איזה סברה אמר רבי עקיבא איגר, שאדם יכול, בידו הדבר, נכון? הוא יכול להגיד, בידו להביא עצמו לידי חיוב לקבל עליו שבת. הוא יכול עכשיו להגיד, בוא אני מקבל עליו שבת. לא, הוא לא יעשה את זה בפועל, אבל ביכולתו. זאת אומרת שהוא בר הכי, שהוא שייך לעניין. אומר האם רבינה, אותו דבר, הבן אדם הזה עומד בחוצה, הוא יכול להחליט ברגע, זהו, נמאס לי מהמדינה הזאת, נמאס לי, כל יום סוגרים לי את הכבישים, עושים לי הפגנות, נמאס לי להילחם. אני, כמו כל היורדים פה, אני יורד. ברגע שהוא מחליט שהוא חי בחוץ לארץ, הוא הפך להיות בן חוץ לארץ והוא מחויב בדבר. עכשיו הוא לא יעשה את זה בפועל, אבל הוא שייך לזה, הוא בכלל הדבר. הוא יכול גם כן להיות מחויב ביום טוב שני של גלויות, בדיוק כמו קהילה שהוא פעם מתארח. ברגע אחד הוא יכול לקבל החלטה והוא הופך להיות בין חוץ לארץ.
החלטה כזאת הלכה לי גם לא תהיה אמיתית, אלא כן הוא בטוח שהוא יישאר בחול. אז אם לא תמיד הוא יגיד לעצמה אני אומר את זה בשביל שאני אוכל באמת להוציא אותם.
אבל הוא יכול, זה שעקרונית הוא יכול. הקטן לא יכול להגיד, טוב אני גדול, כמה זמן אתה בן 12, אנחנו צריכים אותך להשלים עניין, תהיה בן 13. אין דבר כזה, נכון? הוא לא יכול לשנות את המצב. אז הוא לא בר הכי, הוא לא שייך לזה. אבל אחד כזה יכול לשנות את המצב בכל רגע. אני אגיד משהו רק בסוגריים, לא כך פשוט לי איך הופכים להיות בין רגע בין חוצה. אז אני מבין מה שאתה אומר. סיפר ברוך דובדבני, הוא היה פעיל עלייה, הוא בזכותו עלו אולי מיליון יהודים אחרי השואה הכי פה במדינה לארץ, זה פעיל מאוד חזק בעניין העלייה. אז הוא נסע לפולין, לאוטומובילי אחד מפורות באירופה, לעזור ליהודים להגיע לארץ. והוא אומר, היו תורים גדולים, והיה אחד שהגיע לזקן, הגיע אליו בוכה בדמעות שליש, והוא שואל אותו מה קרה. אז הוא אומר, הרב קוק שהיה בארץ ישראל נפטר אז, אני למדתי אצלו, אומר לו דובדבני, אז אני ביקרתי בארץ, הייתי איש עסקים ובאתי לארץ לביקור, ו בחגים הייתי בארץ ובאתי לרב קוק ושאלתי אותו, אני צריך לעשות יום טוב שני של גלויות? אז הוא אמר לי, תקבל החלטה שאתה עולה לארץ, שאתה לא צריך לעשות יום טוב שני של גלויות. אז אמרתי לו, לא, אבל כל העסקים שלי שם וזה, ואני לא, אז הוא אמר, זה בסדר, אנחנו עד פסח או מה שזה היה, תקבל החלטה ותעשה יום טוב אחד. טוב, אמרתי, בינתיים יש זמן, אני אבוא אליו שוב לקראת פסח. לפני פסח אני בא אליו, אני לא הרב, אני צריך תשובה אחת למעשה, אני עושה יום טוב שני של גלויות או לא? אמרתי לך, תקבל החלטה ואתה לא עושה יום טוב שני של גלויות, אין דעתך לחזור לחול, אתה רק חוזר להביא לסגור שם את העסקים ועולה לארץ. אז הוא אומר, לא, לא, אבל דעתי לחזור לחול. זאת אומרת, דעתך לא דעה, אין, תקבל החלטה שאתה, זהו, זהו. לא נתן לו שום מודע. הוא הבין שבזה זה תלוי, וכיוון שהוא החליט שהוא בכל אופן חוזר לחול, אז הוא כנראה שמר יום טוב שני של גלויות. אומר, לא שמעתי לעצתו וחזרתי ונשארתי פה ואיבדתי את כל המשפחה ואת כל... ועכשיו זה כאילו, למה, למה לא שמעתי לעצתו? ככה הוא בא ובוכה ו... נערב קוק, יכול להיות שהייתה גישה גם קצת אחרת לגבי ההחלטה של לגור בחול כשהוא רואה בעיני רוחו את כל הגולה בוערת ו... אין דעתו דעה, זה... זה שטות, זה כמו שאחד שאל את רבו של וייס, הוא כותב שאחד שאל אותו על איזה חומר ניקוי, אם צריך הכשר לפסח, אז רבו של וייס אומר לו, מה פתאום, יש הגדרה בשולחן ערוך כתוב שמה שלא ראוי לאכילת כלב, לא, לא צריך להיות הכשר לפסח. אז הוא אומר ש... בדקו בבני ברק יש איזה כלב ש... לא יודע, בלי פעם עשה עם החומר ניקוי הזה, אז... אז הוא אומר לזה, סתם כלב שוטה, ואין מבין להם עם השוטים, זה נתלה בעתו את כל הכלבים. לא שייך. יכול להיות שהוא לא ייחס כל כך, הרב קוק לא ייחס כל כך למשמעות כבדה לדעה הזאת, אני לא יודע. אז ודאי בכיוון ההפוך שבאדם בין רגע מקבל החלטה. אבל האמירה כאן היא לא אמירה מעשית, היא אמירה עקרונית. עקרונית אם אדם יחליט. תהיה לו סיבה, הוא יחליט, לא יודע, הוא יקבל עליו בשבועה, אני יודע, לא יודע. שהוא נשאר בחול, אז הוא יהיה חייב ביום טוב שני של גלויות, הוא הפך להיות בן חול. אם הוא בן חול, אם הוא יכול לעשות את זה, זאת אומרת שהוא שייך בעניין. זאת הטענה של האם רבינה. מה אתם רואים? מה חיוב?
העניין הזה של שבת, של שבת, זאת אומרת שבת כדי להגיד, אבל עצמי מגילה. אבל בסופו של דבר כן צריך את הנקודה הזאת שמחויב, שהוא בעצמו מחויב. זה הסברה שהוא בין רגע יכול להפוך, זה על גבי זה שהוא באמת חלק מהמצווה. אבל פה מבין אדם שהולך חוץ לעצור, חלק מהמצווה.
יפה. אז כך מחלק במשמרת חיים, הוא אומר... כמו שאתה אומר, הוא אומר את זה בלשון קצת שונה, אומר יש חיוב בכוח, יש חיוב בפועל ויש מישהו שאפילו לא מחויב בכוח. חיוב בכוח זה פוטנציאל, אתה שייך בזה, מחויב עקרונית, כן. אתה מחויב מעשית? לא. גם מי שלא מחויב מעשית יכול להוציא אחרים ידי חובה, אבל מי שלא מחויב עקרונית לא יכול להוציא אחרים ידי חובה. הוא אומר, היהודי הזה בן ארץ ישראל לא רובץ עליו, לא רובץ עליו שום חיוב, הוא לא, אפילו לא בכוח. אם הוא ישנה את מעמדו, זה סיפור אחר, אבל הוא עכשיו כשלעצמו לא מחויב בשום דבר. לעומת זאת, היהודי הזה שעומד לקבל את השבת, הוא מחויב בשבת, רובץ עליו דין השבת, הוא יקבל שבת בעוד שעה. אז הוא בכלל העניין, רק שבפועל הוא לא מקבל שבת. הוא אומר, חילוק מאוד גדול, חילוק... פער מאוד גדול בין מה, בין מה שרבי עקיבא איגר דן לבין מה שהאם רבינה רוצה לחדש. אז צריך באמת לחדד פה את ההגדרה הזאת שמחויב בדבר. מה היסודה של ההגדרה? מאיפה זה? מה זה מי שמחויב? למה בכלל? איך בכלל יכול אחד להוציא אחרים ידי חובה? מה היסוד בזה ההלכתי? למה אני יכול לעשות, לתקוע בשופר והוא יצא את החובה?
כי בסוף הבנה שאני מוצא את הדבר הוא צריך להראות כוונה שהוא חייק מדי, אם לא הוא לא יוצא את החובה.
לא, איך בכלל אני יכול להוציא אותה את החובה? אם התורה ציוותה אותו וציוותה אותי, מה פתאום שאני אעשה מעשה והוא, וזה יזקף לזכותו? יפה. אז יסוד, זה היסוד, כל ישראל הריבין זה בזה. אני אחראי לך, אליך. מה אתה אכפת לך, מה אני עושה, אני זה, אכפת לי. כל ישראל הריבין זה בזה. תגיד, אם אני אראה אותך שרוע על הכביש, ואני לא אשם בתאונה, אני פתאום מגיע ורואה אותך, אני יכול להגיד, מה אכפת לי? זה אתה שרוע על הכביש, אני לא... פותח את דלתות הרכב החדש שקניתי ולוקח אותך פצוע לבית החולים על הריפוד החדש ו... מה פתאום, נכון? ברור שכל ישראל ערבים זה וזה. אני ערב, אני אחראי לך גם כן, לכן אני דואג לך, לכן אני דואג לחיובים שלך.
זה נקרא לחייתי ערבים זה לזה? כן. אם למישהו כואב הרגל או משהו, זה לא... עכשיו כל דבר, כל פעולה שמתקיימת בתורה אני אומר, אני ערב איתו, אז אני יכול לצאת בחובה עם זה?
יש הגדרות תלוי במה. תגיד, מצווה שבגוף, אני לא יכול להניח תפילין בשבילך. כמו שאני לא יכול לאכול בשבילך.
למה לא?
אבל, למשל, אני יכול לעשות קידוש, אתה תצא ידי חובה. אני יכול לצפוע בשופר, אתה תצא ידי חובה.
למה, אבל אם בכל מיני פרטי יש חובה ל... לא יודע, לחובה בשופר או לעשות ברית מילה.
אוקיי.
לכאורה, למה... למה
הערבות באמת... איך זה עובד עם ערב? מה, מאיפה בא הביטוי ערב? עולם העסקים. אדם לוקח הלוואה. למה שתתן לו הלוואה? אין לו כסף. אם אין לו כסף, מאיפה יהיה לו כסף להחזיר?
בעניין של סיכויים, כאילו אם הוא לא נמצא על השוד בן אדם, אז סיכוי גם לא יהיה.
אז לכן אני מוכן לתת לך הלוואה על סמך זה שההוא, אני אוכל לקחת ממנו. מה המעמד שלו לגבי ההלוואה? אז הערב, אם אין לה לווה, הערב נכנס תחתיו. מה פתאום, אני לא לקחתי את ההלוואה, אני רק חתמתי, מה חתמת? שאם הוא לא יחזיר, אתה תחזיר. אז כאילו אתה לקחת את ההלוואה. אפילו כתבו שזה ערב חזק, זה נקרא ערב קבלן. זאת אומרת, זה כאילו הוא לקח את ההלוואה. אז זה כמו שני שותפים. שני שותפים. יש לאיש ולאישה חשבון בנק. האם אחד יכול לחתום צ'ק או שהוא צריך את חתימות שניהם? יכול לחתום, אין שום בעיה. בסדר? אחד השותפים, הוא עושה את הפעולה. גם הוא יכול לחתום, גם יכול לחתום.
אז איך זה עובד בברכה נניח, כאילו מה יש, האם אנחנו ערבים איזה סיכוי שמה?
אז אני זירתי בשבילך.
איך עובד פה אבל סיכוי שאם אני לא עושה את זה, אתה תעשה את זה?
יש, ערב קבלן זה כמעט כמו שהוא לוקח, הנה, הבן אדם הזה הוא חולה, קשה לו לברך. מה, אתה יכול במקומי לברך? הלווה, קשה לו לשלם, אין לו מי אתה לשלם. ערב הולך, זה משלם עבורו.
לא הבנתי, אבל אנשים כאלה ממילא לא אתן להם שום הלוואה, כי אם בן אדם הוא מסכן, אז אין שום סיבה שייתן לו הלוואה.
לכן למה הבנק נותן הלוואה לבן אדם? כי הבן אדם מביא ערב שמוכיח שהוא יוכל לשלם את הלוואה, להחזיר את הלוואה. אז הבנק אומר, טוב, אם הוא לא ישלם, אני אלך אליו. הבנקים התחילו לעשות לעצמם חיים קלים, והלכו לערב עוד לפני שהם הלכו ללווה. הלווה לא שילם, שלחו לו איזה מכתב, אם אתה לא משנה, קיבלת מכתב, קיבלת מכתב, אכפת להם, הם הולכים לערב והם עושים ממנו כסף. כיוון שאנשים שחתמו ערבות לא חתמו מלכתחילה עליות על מנת לשלם למישהו אחר, אז אין יהיו הרבה בעיות. מזה זה שינו את החוק, ולא כל כך קל ללכת ישירות לערב. קודם כל צריך למצות את כל האפשרויות דרך הלווה. בכל אופן, הדין הזה של הערב, המצב הזה של ערבות, אומר שאני תחתיו אם הוא לא יוכל, וזה כאילו אני החזרתי את ההלוואה, אומר הלווה, ולכן, וכאילו אני עשיתי את המצווה. זה קצת כמו שהרמב״ם חיבר דין שליחות עם שותפות. מה? למה השליח יכול לשלוח לאדם כמו טובה? מה? לא שליחות שלאדם כמו טובה. הרמב״ם כותב, אם אנחנו פותחים את הלכות פתיחות אצל הרמב״ם, זה הלכות פתיחים ושותפים. מה הדמיון? קצת כמו שותף, אני חושב. זאת אומרת, אני לוקח אותך לשותף לפעולה שאני עכשיו רוצה לעשות. לי קשה לנסוע לשם, אני שולח אותך שאתה תיסע לשם, ואתה תעשה את הפעולה. זה אפילו לא רק לא במקומי, אלא אם אנחנו שני שותפים, אז אנחנו כמו קואופרטיב, אנחנו כמו איגוד, אנחנו גוף חדש שמורכב משנינו. אתה תעשה את השליחות וזה יחשב עבור. אז אתה תעשה את השליחות למצווה וזה יחשב עבורי. אז אכפת לי ממך. תשמע, אתה דווקא צריך להיות מאוד מאושר מהעניין הזה שאני צועק עליך למה אתה מחלל שבת, משום שאני דואג גם לרוחניות שלך, לא רק לגשמיות שלך. אני לא רק דואג לזה שאתה יהיה לך מה לאכול, אלא גם שהנשמה שלך לא תיפגע. מה הוא יגיד לו?
אני
אגיד לו,
אם אני בעצמי לא רוצה את זה, לא אכפת לי מה הנשמה שלי, אז אל תתערב. כאילו במילים אחרות, אתה רוצה לדאוג לי, אני אומר לך, דאגה שלי לא מועילה,
אני
לא...
אל תתערב, כן? ואז אני אענה לך ככה. בשם בעיקות שימוני כתוב סיפור ידוע גם הם מאוד הגיוני על אותו אחד שחופר בתא שלו, בסירה, וסירה מתחילה לסבוע, והוא אומר, מה זה, אצלי אני חופר, אתה מקלקל לכולם.
אני אגיד לך ש אם אתה מייצר לעצמך, מספר לעצמך סיפורים כאלה, ממשיך להאמין בהם, אבל אולי זה לא מדבר.
להאמין בזה, אוקיי. עכשיו, איך תהיה, מה תהיה הגישה של ההלכה?
במצוות, גם אם אני רוצה להוציא אדם בבית התורה ובשפע הענקים, אני צריך לחדל את זה. מה זה עוזר לי שאני צריך להשמע שבאת אם אני רוצה את זה? אין כוונה.
אני יכול למנוע, לא, זה מצוות זכות לא לגבי זה, אבל אדם שומר שבת, אני יכול למנוע ממנו לחלל שבת.
אבל זה לא
שאתה מגיע עבור. ולא, ולא תעשה, לא תעשה. לא לחלל שבת. אני לוקח לו את המפתחות של הרכב.
אבל אמרנו שכל
דין עבור
זה מצד זה
כן, אוקיי, זאת אומרת ככה, יש בעבוד שני עניינים, יש זכות ויש חובה. ככה יוצא. להוציא ידי חובה מישהו, זאת זכות, נכון? כלומר, התורה אומרת, אני פותר את אותך מיעזות קידוש, כי הוא עושה לך קידוש. חובה זה, להוא יש בעיה, החיוב עליי לדאוג שהוא לא יהיה בבעיה. החיוב עליי ללכת ולהציל אותו בגשמיות או ברוחניות. החיוב עליי להציל אותו מכל נפילה שהיא. בעצם, אני נגיד שאנחנו נחפש הלכות ערבות ברמב"ם, נמצא אותם, לא יהיה בלשון הזה. יש דין תוכחה. ואז אנחנו עוברים לדיני תוכחה. בדיני תוכחה יש חילוקים רבים. יש במסכת ערכים גדרי תוכחה. יש רש"י הרב פאפא שאומר תמאנים יש בדור הזה, לא אפילו אצלם תמאנים יש בדור הזה מי שיודע להוכיח, ואז עוד אחד אומר תמאנים יש בדור הזה מי שיודע לקבל תוכחה. אז מה, בטלה מצוות תוכחה? לא, אבל המצווה של התוכחה יש לה מטרה. תוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא, תביא אותו למצב שהוא לא יחטא. אם אתה תצעק עליו שהוא ישמור שבת, הוא לא ישמור שבת, נכון? אז תביא אותו למצב של שהוא לא יחטא. אז מה התוכחה בזה? זה כמעט כמו להגיד שבדור שלנו מהניסיון התוכחה הכי חזקה שיש זה אהבה. זה מוזר. אני לא מפתח אנשים את הלב בכלל להקשיב, לשמוע, לדבר, לראות.
אתה מעדיף שהתוכחה זה בשביל האדם?
מה, בשביל המוכיח? לא, יש לך חיוב כלפיו, אז אתה יכול להגיד, מה אכפת לי ממנו? מה אכפת לי ממנו? התשובה היא, כל ישראל ערבים זה בזה. למה זה לא מופיע ברמב"ם, כל ישראל ערבים זה בזה? כנראה שהרמב"ם ראה את זה כדברי אגדה. הרי המקור לזה זה ערבות בערבות הירדן. לפני הכניסה לארץ, ואחר כך, כן, הייתה הברית, וכרתו את הברית, קיבלה חיזוק בהר גריזים והר עיבל, והברית אומרת שכולכם, כן, יש בכם שורש פה הראש של הענה, והיה בשם פה דברי עליו התברר בלבון מאוד שלום ילילי כי בישרו פי אליכם מהספות הרבה את עצמאה וכל כל המיחוד שבפרשת ניצבים הניסאות להשם לפינו לנגדות לנו ובין מעד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. זאת אומרת, יש לנו מחויבות, יש לנו אחריות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני חותם איתכם הסכם. עכשיו, כשחותמים הסכם, אז אם תחתום הסכם מול איזשהו גוף, אז כל אחד יתחמק, הוא יגיד לא, זה לא אני, זה הוא. אז מה אתה עושה? אתה חותם הסכם מול אדם מסוים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שנחתום הסכם עם אחד, ואז אחד יגיד אני לא הייתי, אני לא ראיתי, לא הבנתי, לא שמעתי, לא יפה, לא חתמתי. אם כולכם אני חותם, אתם כולכם, כמו שעורכי דין אוהבים לכתוב, כל אחד כאחד, וכולכם כביחד, וכל הנוסחים האלה שיחסמו את כל האפשרויות של להגיד שזה רק מול אחד. זה כולכם חתם מול כולם. יש בזה גם זכות וגם חובה. הזכות היא שאדם יכול לעשות מצווה ויוציא אחר ידי חובה. החובה היא שאתה לא יכול להגיד, אני את נפשי הצלתי, אני מקיים את המצוות, בסדר. מה אכפתי שאול לא ידע כלום? שאול לא למד תורה, שאול לא... אני העיקר שאני אלמד תורה. מאיפה החיוב שלך לגבי המצוות שלו? אתה מחויב להוכיח אותו. מה היסוד הערכי שעומד מאחורי הדברים מדין התוכחה? זאת הערבות. אולי ככה רמב״ם יראה את הדברים. עכשיו, לצורך הערבות אנחנו תמיד שואלים את עצמנו, מי זה הערב? מי הוא הבר חיובה בדבר? מי שייך לעניין? הקטנים שייכים לעניין? לא, רק מי שבר מצווה הוא נכנס לדיני ערבות. כל שאינו מחויב בדבר אני יכול להוציא אחים ידי חובה. אישה יכולה להוציא איש בתקיעת שופר? לא. למה? כי היא לא מחויבת בדבר. אז אם היא לא מחויבת, היא לא יכולה להוציא אחרים. זאת אומרת, היא לא בכלל הדבר הזה. אז זה לא ערבות של כל ישראל, זה לפי החיוב. שאלה נפרדת בנושא של נשים בערבות, אבל אנחנו נראה את זה בכל דין ודין. מי שלגמרי לא שייך בדבר לא יכול להוציא מישהו אחר ידי חובה. אז תמיד אנחנו נחתור להגדרה של מי הוא הבר חיובה, מי שייך בעניין הזה. או במילים אחרות של אותו אחד שחופר בסירה, אנחנו באותה סירה, מי איתי בסירה ומי לא. והדבר הזה הולך ונהיה מורכב כשאנחנו יש לנו דברים משותפים. אתה בחיים הפרטיים שלך אולי כן, אבל אנחנו חיים בשותפות. אנחנו באותו חדר אוכל במלון, אותו חדר אוכל בבית חולים, אותו חדר אוכל בצבא. אתה רוצה לשמור כשרות, תשמור. למה אתה מחייב אותי לשמור כשרות? באורח פלא, היסוד לשמירת כשרות בצבא, למשל, היסטורית, זה אותה ערבות. שמי שקידם אותה הכי הרבה זה בן גוריון. אנחנו עם אחד. אולי לא יסוד הלכתי, אבל לא משנה איך הוא יגדיר את זה, חשוב לו שנשאר עם אחד. אם ישרתו בצבא דתיים לבד ושאינם דתיים בנפרד, לא נהיה צבא אחד, לא נהיה צבא אחד, לא נשאר עם אחד. אם נישואים וגירושים לא יהיו על פי ההלכה, לא נהיה עם אחד, לא נשאר עם אחד. אז אינטרס של מי זה? אמנם מי שהעלה לו את הסברה הזאת ומי שהתנה את התנאי הזה זה הרב גורן, אבל הוא לקח את זה וחיזק את זה והרחיב את זה וחוקק את זה בחוקים. זאת אומרת שהאינטרס של נישואים וגירושים במדינה שזה יהיה על פי ההלכה, זה דווקא אינטרס של אנשים לא דתיים. בסדר? רק בגלל מושג הערבות. בגלל שאנשים דתיים אומרים, אני אדאג לעצמי, מה? אני אדאג להתחתן דווקא עם מי שזה, אני אעשה את הבירורים שלי. מי שלא מקפיד על ההלכה הוא זה שיפגע הכי הרבה. אבל עיקר העיקרים, וזה מה שהיה חשוב בראשית המדינה, זה שיהיה עם אחד. אם יתחילו אם יתחיל להיות פה מרשם מי כשר ומי לא כשר, מי בכלל בתחום ופנקסים שחורים וכל זה, כלומר להוציא באופן גורף את כל מי שלא שנישואים וגירושים לא היו כדין תורה, אז יצטרכו בפועל זה יהפוך להיות שני עמים. ואז היה חשוב לו מצד הערבות, מצד כל ישראל ערבים זה בזה, שזה יהיה שהחוקים האלה ינהגו דווקא על פי התורה. יכול להיות שהיום אנשים לא כל כך מבינים את זה, כי עברו לשיח של זכויות של כל אחד זכאי לעצמו, כל אחד דואג לעצמו, כל אחד זכותי, זכותך, אבל יש לך גם חובות. והערבות יש בצד של זכות, כמו שאמרנו, להוציא אחרים ידי חובה, אבל יש בה גם כן, שאתה פטור כי הוא עשה את זה בשבילך. יש גם צד של חובה, אתה מחויב לגביו. עד כמה אני מחויב? יש דיונים באחרונים לגבי אדם ש מחויב מחויב לדאוג שחברו ישמור את לקיים את המצוות, האם הוא חייב גם באותה רמה של קיום המצווה? למשל, חברו הולך לעבור על איסור של אחד משלושת האיסורים שעליהם צריך למסור את הנפש, האם כדי להציל את חברו הוא גם כן חייב למסור את הנפש? נניח שהוא יצליח, ושורש העניין זה האם מצוות התוכחה היא מצווה בפני עצמה, או בכל דין ודין יש מצוות תוכחה, אולי גם הערבות, האם הערבות זה מצווה נפרדת? כן. יש דין של ערבות, או שכמו שיש עליך חיוב לשמור שבת, יש עליך חיוב שאתה תשמור שבת ושהחבר שלך ישמור שבת, ואז אולי זה כמעט באותה רמה. טוב, אי אפשר להגיד שזה באותה רמה, כי החיוב, האחריות האישית חייבת להיות הרבה יותר מאשר האחריות למישהו אחר, וגם לזה יש הרבה הוכחות, אבל החקירה שלהם עד איזו רמה מגיעה אותה ערבות. בואו ננסה לתרגם את זה למה ששאלתי בהתחלה. אז אתה בא אליו עם אותה אחריות, הוא אומר לך, אני לא רוצה, כמו שאתה אומר, אני לא רוצה שתעזור לי. עצרת לפצוע, אמרת לו בוא תעלה, הוא אומר לא רוצה. מה, אתה מתאבד, אתה רוצה להישאר ולמות פה? תיקח אותו או לא תיקח אותו? בעל כורחו? בעל כורחו. למה? בגוף אנחנו לא אומרים הוא זכותו להחליט שהוא רוצה להתאבד. אז אולי גם בנפש נגיד ככה, לשיטתנו, העולם לא יוכל להתקיים. בתורת הנפש אי אפשר להגיד דבר כזה. שם כן צריך את הרצון שלו. זה הביטוי לאותה בחירה חופשית. זאת אומרת, אתה לא תוכל לכפות אותו לקיים את המצווה הזאת, בוודאי לא בזמן שבטלו דיני כפייה, כמו שכותב כבר הראש. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לכפות אחד על קיום המצוות. מה נשאר לך? לנסות לשכנע אותו. זה לגיטימי? אתה מיסיונר? לא, אני דואג לך, אל תדאג לי, זה החיים שלי. כשזאת תהיה התשובה שלו, כשזאת תהיה התגובה שלו, אז אתה בפועל לא יכול לדאום לו, השאלה הופכת להיות לא רלוונטית. כלומר, העניינים האלה, כמו שאמרתם, של הנהגות ואורחות חיים, הם דברים שאדם חייב לבחור אותם, חייב לבחור בהם. אי אפשר גם לכפות, אפילו אם תרצה לכפות, אז זה חייב להיות בבחירה שלו. אז מה ההלכה תגיד את זה? אתה צריך לעשות מה שיעשה, מה שיקרב אותו לאותו עניין. אני לא מפסיק להאמין בגרם אחד בזה שזה טובתו ובזה שזה חובתו, ויחד עם זה אני צריך לתת לו את כל המרחב בחירה שלו. איך זה מתיישב? בדרך כלל זה לא מתיישב. זאת אומרת, אנשים שיש להם את התחושה החזקה של מחויבות כלפי האדם הזה שהוא ישמור את התורה והמצוות, הם גם ינסו לשכנע, לכפות בכל דרך שהיא, וזה לא עובד. זה לא עובד, זאת אומרת שהם לא יודעים לעשות את ההפרדה בנפשם, לחיות עם המורכבות הזאת של אני מאמין שאתה צריך לשמור שבת ושזה רע 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 שאתה לא שומר שבת, ומעידך אני מאמין שאתה היחיד שיכול להגיד אני מחליט לשמור שבת או לא. זו מורכבות שקשה להכנה. אני אומר שהיום דווקא מתוך הערבות הזאת, דווקא בגלל שאנחנו באותה סירה, ודווקא בגלל שאתה יודע שכשאתה תבוא ותצעק עליו וכל זה, אז בעצם אתה עוזר לו לקדוח את החור בסירה, אתה צריך להישמר מזה. ויחד עם זה המחויבות שלך צריכה להיות כל הזמן ברמת הרגישות וברמת האחריות של אני כן צריך לדאוג לו, בדיוק כמו שהייתי דואג לאדם קרוב ויקר לי שלא ייפצע, ככה שלא תיפצע נפשו נשמתו. אבל איך עושים את זה? ואז אתה לומד הלכות תוכחה, אתה רואה שאם הוא סתם אל תוכח לץ פן ישנאיך, הוכח לחכם ויעבך. אם הוא ישנא אותך, מה עשית? אז מה? אז אני פטור ממצוות תוכחה? אולי להשלמת מצוות תוכחה בעניין של הערבות. הערבות זה הערכים שעומדים מאחורי הדבר, זה ההסבר שעומד מאחורי הדבר. ההסבר שעומד מאחורי הדבר הוא שבאמת אכפת לי. דווקא בגלל שאכפת לי, אני עכשיו נמנע מלהגיד לך. זה קצת מוזר. אבל זה בשטח, זה הדבר שהכי משפיע על האנשים. זה הדבר שיכול הכי הרבה לקרב אותו. זה הדבר שהוא יכול, שאיתו הוא לא ישנא, לפחות לא ישנא, גם דרגה. לחיות במורכבות הזאת של אני מאמין באמונה שלמה באמת שלי, ואני יחד עם זה נותן לך לחיות את האמת שלך. אף על פי שאני יודע שאתה טועה, אני יודע שאין לי מה לעשות אלא לאהוב.
השאלה הרבה אם באמת אם זה המתאים מה בן אדם הזה הוא טועה, כי הרבה פעמים כאילו אם פעם היה את המושג הזה של גם היום גם שנשבע שיש לך מציאות שבן אדם לא הכיר את היהדות ולכן הוא בעצם הוא לא שומע את המציאות, ואז לכן גם היה שייך להגיד לו תשמע לקרב אותו וזה, היום מציאות תהיה ש קודם כל, האנשים באמת הם יותר מסתכלים, יש הנושא של הפרט הוא יותר מועצם, ואינם יכול לבוא ולומר, כאילו, את היהדות שלך, אני, מה שאתה מכיר, אני לא רוצה, אני לא רואה באיזה אמת. ואז אולי זה מחזיר את הכדור לידיים של הבן אדם, שהאדם הפרטי צריך באמת כאילו להעמיק, לברר, לפתח.
אבל זה שאתה אומר לי, נניח, כן, אני הרי אומר, האמת שלי לא השתנתה. האמת של התורה לא השתנתה, התורה לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת. זאת אומרת שאני עדיין מאמין שכל יהודי צריך לקיים תורה ומצוות. אז איך אני מכיל את זה שהוא אומר לי אבל זאת האמת שלך וזאת האמת שלי? נכון, אז האמת שלי כוללת את זה שאני מאמין לגמרי שאתה צריך לקיים תורה ומצוות, ואף על פי כן אני מאמין לגמרי שמה שלא יבוא בבחירה שלך לא יהיה, לא יתקיים. זאת אומרת, אם אנחנו באותה סירה, אז אני צריך לדאוג שהסירה לא תטבע. עכשיו, זה לא, אני מציג את זה כמשהו פשוט, זה לא כל כך פשוט. הדרך שהסירה לא תטבע היא שאני לא אבוא ונסה לכפות על הפרט את אורח החיים של התורה, אפילו כשאני מאמין בה לגמרי, ואני מאמין שהיא שייכת גם לו. אבל במקומות המשותפים, או כמו שאנחנו אומרים, במה שאתה פוגע בי, אז גם כן, אתה לא יכול לפגוע בי. ואז כאן השאלות היותר מורכבות. הרי בעולם המודרני אומרים, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ובלבד שהוא לא יפגע במישהו אחר. אבל אתה פוגע בי. איך אני פוגע בך? אם אתה מערבב את הכלים במטבח, אז אתה לא נותן לי לאכול במטבח. אז אתה פוגע בי. אבל אני אעשה מה שאני רוצה. לפי האמת שלך מותר, אתה אוכל לא כשר, אבל מותר לך גם לאכול כשר. לפי האמת שלי אני אוכל רק כשר, אני לא יכול לאכול לא כשר. אז אנחנו משרתים באותה יחידה, ואתה אומר לי אתה תאכל, אני לא אוכל. אני זוכר פסח כשהייתי במילואים, אכלתי כל הפסח מצות ומלפפונים. עכשיו מבחינת החברה, מבחינת המקום שהייתי בו, האם זה היה ראוי או לא ראוי? הסתכלתי, ראיתי איך עושים את ההכשרות, איך זה מה... אז לא, 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 לא היה שלם העניין. זה חומר, אבל... אבל אנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה שחלק יאכלו וחלק לא יאכלו. זה רגיש. מצד שני, מישהו אמר לי, תמיד אצלנו בפלוגה, את כל העבודות, אנחנו עושים כאן, אנחנו מתפללים. אותו זמן שהם מתפללים, אז אנחנו צריכים לעשות את העבודות. אז תחשוב את זה, מפקד. צריך להיות רגיש גם לזה שהם לא ירגישו ככה. זה הצד המורכב של הדברים, הגבולות של מתי אתה פוגע בי. יש למשל את הנושא של השבת בפרסיה, אם זה כן תהיה, לא תהיה, מה הערך של שבת בפרסיה, לא ניכנס לזה עכשיו. יש הבדל בין שבת פרסית ושבת בפרסיה, יש חומרה גדולה יותר בכל שבת בפרסיה. אבל אנחנו דיברנו רק מצד דין הערבות. אז לסכם את הדברים, הערבות יש בצד של חובה ויש בצד של זכות, ועיקרה זה בהרגשה הזאת של הרבים זה וזה, ומכוח ההרגשה הזאת אז הוא מצליח לקיים את המצווה הסוכחה כדינה. גבולות הערבות, איפה זה עובד ואיפה זה לא עובד, זה מי ששייך לדבר, מי שלא שייך לדבר. יכול להיות שבמה שאנחנו משליחים, זה לקחת מהשייך לדבר, להיות אחד שהוא לגמרי בעניין, הוא שייך, זה אולי הערבות הזאת תעבוד כשנהיה שייכים באמת לאותו דבר. זאת אומרת, כשתהיה תחושה של שייכות, אז התוכחה תהיה הרבה יותר קלה, ההשפעה תהיה הרבה יותר ברוכה. זה קצת מורכב מה שאמרתי. זאת אומרת, אני מתרגם את העניין ההלכתי הזה שדיברנו עליו, של מה ההגדרה של בשבת, של נכנסי שבת, לא נכנסי שבת, יהודה לתצווה בפורים, כל החילוקים האלה, הגענו לסנה של בר חיובה. איך אנחנו מגדירים אותו כבר חיובה? שייך לדבר, שנינו באותה סירה. זה יכול גם להשפיע הפוך, אם שנינו באותה סירה אנחנו יכולים, אז גם ההשפעה תהיה הרבה יותר גדולה. כלומר, הוא גם ירגיש שהוא בסירה שלי כמו שאני מרגיש שאני בסירה שלו. אם שנינו נרגיש שאנחנו באותה סירה, אז הערבות תבוא לידי ביטוי באורח פלא, ולא בדרך הרציונלית, לא בדרך שחושבים. ניגשתי פעם לתלמידה שהתחילה לשמור שבת. שאלתי אותה, תגידי, אני פעם אמרתי בשיעור צריך לשמור שבת, אני אמרתי לך אולי פעם, אני רוצה לדעת אם זה, אם אני אולי נשמעתי ככה, אולי זה מעולם לא אמרת, אבל דיברת על השבת, והדברים שאמרת על השבת, אמרתי לעצמי, מה, אז אם השבת היא כזאת גדולה, אז אני אפסיד אותה. זה אולי קצת הוכחה לדברים, לדברים שאמרנו. לסיום ממש אני רוצה רק להעיר הערה יחתית כבעי נוצא יחתית. אתה פותח את הרמב״ם בהלכה הזאת, אם אפשר לקדש לפני או לא. הרמב״ם בשבת פרק חטאת הלכה י' א', לא הבאתי, אבל אז אין לי קראת לשנות, אבל הרמב״ם אומר שאפשר לעשות קידוש קצת לפני כניסת שבת וקצת לפני, ולעשות הבדלה קצת לפני קצת השבת כמעט, כי השבת עומדת לבוא, והדין זה לקדש את השבת בכניסתה. השבת עומדת לצאת, והדין הוא להבדיל ביציאתה. לפי הרמב״ם הזה, כל הדיון של רבי עקיבא איגר והעיר רבינה מתייתר. כי השאלה הייתה, הוא עוד לא קיבל שבת, האם יכול להוציא מישהו שכבר קיבל שבת? אומר הרמב״ם, בשביל לעשות קידוש, לא צריך לקבל שבת. זה לקראת השבת. אני לא בטוח שזה הפירוש ברמב"ם, אבל הרמב"ם לא צריך להיות, לא צריך לקבל שבת, השאלה אם מותר לו לעשות מלאכות אחרי זה. אבל הרמב"ם בפירוש אומר שאפילו שכמעט שבת, ועוד בשבת, אז יכול להיות שלפי זה, אם נדייק בלשון הרמב"ם, אז הדיון של רבי עקיבא איגר ורבי רבינה לשיטת הרמב"ם יתייתר.